לתמצת. אם כן, נשאלה שאלה גדולה ביום העיון הזה, האם תיתכן זוגיות מתוך שונות? היא שאלה מאוד גדולה שרודפת אותנו מאז בריאת העולם. המהר"ל בתחילת ספרו נצח ישראל אומר ככה: ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. ככה מצטט המהר"ל בשם כולם, ומוסכם הוא. מה כוונתו בזה? כוונתו שאפשר מתוך דעת להגיע למדרגה שאתה מבין שההפכים שייכים לשורש אחד. זאת הכוונה. ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. שוני זה יכול להביא או לפירוד גמור או לאחדות גמורה. זה או-או. פירוד גמור זה ברור, כי שונים. אחדות גמורה למה? משתלמים. אחד משלים את השני. יש פסוק מאוד מפורסם בתורה שמצטטים הרבה, אבל כמה שנדייק בו נמצא עוד בו אוצרות של חוכמה. כתוב: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אומרת התורה חוק: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. תנאי לדבק באשתו. למה? על כן יעזוב. למה? אם זה טבעי, אז לא צריך לכתוב את זה בתורה. אם זה לא טבעי, איזה מין הדרכה זאת? אלא התורה מגלה לנו סוד. כשאדם גדל במשפחה מסוימת, הוא חי לפי מודל מסוים. כל משפחה יש לה צביון משלה. ובתוך משפחה כולם באותה מנגינה. לא, ברור שיש אחד שער ארוך, שער קצר. אבל אבא ואמא הם מאוד דומיננטיים במצב נורמלי. הם המרכז. הם קובעים מה הסגנון. למשל, יש משפחות שאסור לדבר בקול רם. ששט, למה אתה צועק? יש משפחות שאסור לדבר בשקט. כל הצועק מחברו, הרי זה משובח. טוב, יש סגנונות. כל אחד עם הסגנון שלו. אבל כבר התרגלת להמון דברים. התרגלת שכולם פחות או יותר דומים. אתה אפילו לא שם לב. כל מי שיש לו תביעת עין, נכנס למשפחה, מיד מרגיש. סגנון של המשפחה. יש סגנון כזה, ויש סגנון כזה, ויש סגנון כזה. פתאום, אומרים לבן אדם, אתה הולך להתחתן עם מישהו ממשפחה אחרת. משפחה אחרת, כן. אבל אנחנו צועקים ומדברים בשקט. מה יהיה? וברור שכל אחד לפי מה שהוא הכיר, יפנים. אין מה לעשות. זה פשוט הדבר הזה. מבחינה נפשית, זה דבר פשוט. שכל אחד יפנים את האווירה של משפחתו. זה יוצר קושי מאוד גדול. זה יוצר קושי לא במודע רק, אלא גם בתת מודע. אצלי בבית לא עשו ככה. מה אמרת? שאצלי בבית לא עשו ככה. אבל אנחנו לא בבית שלך. אז מה אומרים? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, כדי להיות מסוגל להיות דבק בדבר שונה, הוא חייב לעזוב את המודל. לעזוב עד הסוף? לא. להיות מוכן לשוני. אבל איך עושים דבר כזה? אז התורה בעצמה מגלה את הסוד. שמה? לא כתוב על כן יעזוב ביתו, איש את ביתו, את אביו ואת אמו. כי דווקא הלימוד הגדול הזה, שאדם יכול להיות קשור לשונה ממנו, הוא למד מאביו ואמו. זאת אומרת, התורה הקפידה לומר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. הם בעצמם היו שונים. וכמו שראית אצלך בבית, אבא ואמא כל כך שונים, שהצליחו להיות זוג חמד, אתה עכשיו הולך לעשות אותו דבר. כלומר, דווקא בגלל שנחשפת לחוויה הזאת של איש ואישה שהיו שונים, אבא מאוד רגוע, אמא תוססת, אבא תוסס, אמא מאוד רגוע, אתה כבר קלטת שזה אפשרי, רק זה על יבש. עכשיו אתה צריך לעזוב את זה ולעשות את זה בעצמך. כן. דיוק כמובן יפה. כי זה יותר קשה לאיש. כי איש צריך דגם. מה זה צריך דגם? למשל, אם אתה שולח איש לקניות, הוא חייב רשימה. זה בדוק. אתה רואה אנשים בקושי מסתכלים על המדפים, הולכים עם הרשימה. מה היא כתבה פה? חומוס. מיד מתקשר. מה את מתכוונת? חומוס תחון או חומוס גרגרים? לא כתבת. מה אתה לא יודע שאנחנו צריכים חומוס? לא כתבת. הוא צריך דגמים מוכנים. הכל הולך אצלו, גם כשהוא היה בצבא. דגם. הכל בנוי על שלושה. זה, כידוע, העולם של שלושה. ואם זה יהיה ארבע, הלך לאיבוד. הכל בנוי על דגם מוכן. לכן לאיש זה הרבה יותר קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, אישה היא דווקא יותר מסתדרת עם שינוי. א', כי טבעה קשור לשינוי ולהשתנות ולהתחדשות. כמו ירח. מתגלה, מתכסה, מתגלה, מתכסה. האיש צריך יציבות. צריך עמידה. אומרים לו, אדוני, הכל הולך להשתנות. אתה הולך להתחתן, הכל ישתנה. הכל. זה קשה לו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. זה תנאי, אבל הוא יכול היה כבר בתוך ביתו שלו לספוג את הערך הזה של המסוגלות להתחבר לשונה. למשל, אבות ואמות. אבות ואמות, כמה הם היו שונים אחד מן השני. אברהם ושרה, שמיים וארץ. הוכחה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע בקולה. אם שווים, אז למה צריך להגיד שמע בקולה? לא, הם שונים. שרה אומרת, גרש את האמה הזאת ואת בנה. אברהם אומר, זה הבן שלי. אתה לא מבין. אז בוא נלך לדין. שמע בקולה. יצחק ורבקה, אתה רוצה לשמוע כמה הם היו שונים? בוא תשמע טוב. ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ומה אתה אומר? זה קיצוני. שונים. נו, ומה? ואוהבים אחד את השני כמו שאף אחד לא אהב קודם ואחר כך. גם יעקב ורחל ולאה. האבות והאימהות זה דגם של זוגות מתוך שוני עצום. ודגם של מה זה זוג מוצלח. בכלל, אם אתה תמשיך הלאה, אתה תגלה שכל מסירת התורה בנויה על שוני. הלל ושמי. בית הלל, בית שמי. אביה ורבה. רבי יוחנן, רש לקיש. אתה גם, זה לא זוגות. ודאי שזה זוגות. זה אותו עיקרון. אותו עיקרון. עניין של אישות ועניין של תורה זה אותו יסוד. ואתה רואה במה זה עובר? זה עובר בשוני. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בין הלל ושמי, איזה אהבה ואחווה. וכך בין כל החכמים החולקים. בכלל כל התורה כולה היא בנויה ככה. מעשה בראשית זה מתוך שוני. שמיים וארץ, מים יבשה, אור חושך, וזה עולם אחד. אם כן, זה ברור שהשוני זה סוד האחדות. הרב קוק במספר מקומות בדבריו, בכתביו, עומד על הסוד הזה, והוא מוכיח, הוא מראה שזה הסוד האמיתי של כל היש. הבאתי מספר מקורות, אנחנו מקוצר הזמן לא נלמד את כולם, אבל בדף שקיבלתם תראו בשלושה מקורות שונים איך הרב מברר את היסוד הזה. הוא מברר את זה בעניין ההוויה באופן כללי. כמובן ההוויה זה כולל גם איש ואישה, זה כולל את המציאות הזאת. פסקה ראשונה, מאורות הקודש, ערך הניגודים, כל הניגודים הנמצאים בדעות, וכל אותה אפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו. כלומר, כל אחד אומר אני צודק ואתה אפס. טוב, בין איש לאישה לא אומרים את זה בצורה כזאת, זה לא יפה. אבל מי צודק? אני אוכיח שאני צודק. אני אוכיח לך שאתה לא מבין. נו, זה הכוונה. והניגודים הללו מתגדלים ביותר, כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם. כלומר, כל אחד הולך ומתפתח באישיות שלו ורוצה להציב את מעמדו הנפשי הקיומי בכל תוקף. למסתכל פנימי מתראים הם בתואר, אבל מי שמסתכל עמוק בדבר הזה, מה הוא יראה? למסתכל הפנימי מתראים הם בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים. מה זה אומר? הרב משתמש במשל השתילים, שהם משמשים לטובת רעננותם וסביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו. ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד, מכותבה בכל פרטיה. מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. והאחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק. שרה בפירודה וסיים בחיבורה. תרגום, העסק מתחיל בפירוד ונגמר באחדות. זה סוד הצלחת העולם. שבהתחלה הדברים נראים מאוד שונים אחד מן השני, הם נראים בפירוד גדול. אבל הפירוד הזה הוא היה כדי לאפשר לכל אחד לתפוס את האופי ואת הצביון המיוחד שלו. נסביר. בעל אומר לאשתו, את יותר מדי רגשית. במה הוא אישים אותה? להיות יותר מדי אישה. אז מה רצית בדיוק? מה חשבת להתחתן? האישה אומרת, אתה יותר מדי אומר דברים בשכל, רק שכל. עם מה רצית להתחתן? הרי בדיוק השוני הזה, זה הבלטת הערך הפנימי של כל אחד באופי שהוא אמור להביא לטובת הזוג כולו. זה מה שהמסביר הרב. השתילים האלה הם נראים רחוקים אחד מן השני, כדי שכל אחד יוכל להתפתח ויביא איתו את כל הערך שהוא אמור להביא כערך מוסף לשני. אנחנו רוצים שכשאיש יגיע לחתונה הוא יהיה איש עד הסוף, גבר עד הסוף. כשאישה תגיע לחתונה היא תהיה אישה עד הסוף, ולא אחד חצי איש וחצי אישה, ואישה חצי אישה וחצי איש. זה לא טוב. אז מה אתה בא בטענות? נכון, דמעתה מצויה והוא דמעתו אינו מצוי. נו, אז מה? זה בדיוק העניין. זה הרווח. הרב כותב פסקה באורות ישראל. הוא מדבר על המציאות הכללית, העולמית, ועל המציאות בתוך העם. מזה תלמד גם על המציאות בתוך התא המשפחתי, שהוא התא היסודי של האומה. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל. שגם מפירודי הדעות יוצא טובה כללית. מתוך כך, אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל, מתחברות ביחד. ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר והתפרדו כל פה הלב. כן, זה טוב. זה טוב שבתוך העם אנשים בהתחלה לא ירגישו מיד שהם אחים גמורים ושהם מסכימים בכל. למה? כי כל אחד מביא לא רק דבר טוב אלא גם דבר שלילי. ואז אם הם היו מיד מרגישים אחדות גמורה, היו מחברים ביחד לא רק את הטוב אלא גם את השלילי. ולא עוד אלא שגם בצד הטוב יש שעל ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגון מיוחד, ואין גון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. כל אחד צריך להביא את האופי בלי לבטל את האופי של השני, ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות. ואותו דבר בתא המשפחתי, והריבוי הזה עצמו יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. עכשיו באמת אנחנו באים לדון על הדבר הזה. אמרנו ששוני בתוך זוג הוא דבר טוב, כי כל אחד הביא את האופי הייחודי שלו. אבל זה גורם להתנגשויות. זה גורם לחיכוכים. זה גורם לאי הבנות. זה גורם לבעיות. אכן נכון. אז מה קורה? שני דברים. קודם כל, בתחילת הזוגיות, הקדוש ברוך הוא מצא תרופה לדבר הזה, של השוני בין בני הזוג. האהבה הרגשית. האהבה הרגשית היא מכסה. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, האהבה הרגשית היא בשנים הראשונות היא מחפה על הרגשת הניגודיות. לכן, בהתחלה מסתדרים. למה? מתוך האהבה הרגשית אני מוכן להתעלם. הבעיה זה עם הזמן. כי עם הזמן, האהבה הרגשית עולה לאהבה מתוך דעת. שואל עוד הרגש הוא חזק, אז זה עובד טוב. אבל עם הזמן כבר מתרגלים לחיות אחד עם השני. הרגש הוא כבר לא בוער כמו שהיה בזמן האירוסין, שהכרנו והבאתי לפרחים. זה נרגע. ואז ההבדלים צצים. ויש הרבה זוגות שאצלם זה מתחיל להיות בעיות רציניות. צריך אז בדיוק להגיע לדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. שאהבה מתוך דעת, על זה נאמר, והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, צריך להכין את המדרגה שבאה אחרי אהבה רגשית. אם לא מכינים את המדרגה הזאת, כשהרגש קצת מתקרב, הניגודים וההבדלים צצים בכל כוחם ובכל תוקפם. לפעמים הם אפילו מסכנים את שלום הזוג. לכן מה אמר הרב בסוף הפסקה באורות? ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. כלומר, צריך לפעול אז בשני מישורים. מישור אחד, אכן שלום גם מבחוץ. צריך להשתדל לחיות במדרגה של שלום. איך עושים את זה? מפתחים ענווה. יש הרבה שיעורים על מידת הענווה. אבל יש מקום אחד שאין שיעורים, יש מבחן של ענווה. זה בתוך הזוג. האם כל אחד מוכן להפגין ענווה כלפי בן זוגו? מה זה ענווה? שאני חייב את השני להשלים את כל מה שאין לי. זה סדנה במידת הענווה. אם אדם ישאל את עצמו, מה המידה העיקרית שצריכה להיות בזוגיות? ענווה. מה המידה העיקרית שצריכה להיות בחיים? אמר הרמב״ם, ענווה. כן, אבל זה לא פשוט. כי בחיים כל אחד צריך לבסס את מקומו. כל אחד צריך להגיד, אני חי ואני קיים, ותדעו שאני פה. בתוך הזוג אפשר לתרגל הרבה ענווה. כן. להשלים את עצמו. אם כן, מידת ענווה. על ידי זה השלום ניכר מבחוץ. כלומר, מה זה ניכר מבחוץ? אולי הוא צודק. אני אחשוב על זה.
לא, לא ייתכן שבכלל אתה צודק.
למה? לא, לא, זה לא בא בחשבון. כי אני צודק. לא, לא, מידת ענווה. זה מה שהרב אומר. למרות שאנחנו יודעים שהניגודים יביאו בסופו של דבר לשלום עצום, צריך גם לעבוד על השלום הגלוי, החיצוני. שקודם כל מוכנים לקבל ולתת מקום לשני. אבל אמרתי שזה לא מספיק. למה? כי שלום ניכר מבחוץ, זה שלום שיוצרים אותו. אבל צריך שלום שיופיע מעצמו, לא שיוצרים אותו. והשלום הזה מתוך מה הוא בא? הוא בא מתוך דעת. שאם ריבונו של עולם זימן לי אדם כזה שוני ממני, כי הקדוש ברוך הוא קרא את המפה, ראה אצלי כל מה שצריך השלמה, בלי שאני אהיה מודע, ובלי שהוא מודע, השני מודע, הכנתי לו כבר את מה שהוא צריך כדי להשלים את עצמו. לכן, צריך לדעת שלכאורה יכולים להיות שני מצבים. יש אנשים שמראש מחפשים דבר דומה. הם מתחתנים מתוך שהם דומים. ודאי לגיטימי. לא חייבים לחפש דווקא את השונה. מצאת דבר דומה, מה טוב? זה בדרך כלל טוב. אין על מה לריב. רק לפעמים זה לא טוב מצד שזה לא מביא לך השלמה. ולפעמים זה אפילו משעמם. כמו שאנשים מעידים. יש שהזדמן להם או היו מוכנים לדבר שונה, ואחר כך הם אומרים שהאתגר הוא גדול מדי עליהם. על זה אנחנו אומרים שצריכה להיות דעת, והאדם ידע את חווה אשתו. מדרגת הדעת שצריכים להכין לקראת השלב שאחרי אהבה הרגשית. והדעת הזאת אומרת לאדם, תדע לך שמוסכם הוא שידיעת ההפכים הוא אחד. כלומר, בעומק השוני שבכם נמצא האחד היותר גמור. זה דורש עמל וזה דורש עבודה רבה. וזה קושי גדול. כי זה לא פשוט. אנחנו נמצאים בעולם שהפירוד הוא כאילו מציאות, והראייה הפנימית שהרב דיבר עליה קודם, שמחייבת לראות אותנו שבשורש הכל הוא אחד, זה שמור ליחידי סגולה. אז בתוך זוג, בזה כל אחד הוא שייך ליחידי הסגולה. כל הזמן אדם חייב לעשות את עבודת הדעת הזאת. במה השוני שבשני בא להשלים אותי? עכשיו, קורה דבר פלא. מה הדבר הפלא? יש שתי אפשרויות. אדם מגיע לנישואין מתוך הרבה הכרה ומודעות עצמית. אז הוא כבר יודע. אני יודע, אני מכיר את עצמי, עצבני, חסר סבלנות, אין לי זמן, אימפולסיבי. טוב, ועכשיו מצאתי, ברוך השם, מישהו שישלם אותי. אבל יש גם הפוך. כשהאדם מגיע לנישואין, שהוא בכלל לא מודע לעצמו. שאין לו שום הבנה וידיעה על עצמו. כלום. למה? כי בבית, אביו ואמו, השלימו עם זה. הוא התרגל לגדול, ככה. ואז הוא צריך ללמוד להכיר את עצמו מתוך השני. איך זה שהתחתנתי עם אדם כזה שונה? מתוך ההתבוננות בשני, הוא יזכה לגלות מי הוא באמת. מי הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא עשה לו מתנה גדולה, שהוא יצליח להכיר את עצמו מתוך ההתבוננות שבשוני שבשני. כי את השוני אתה מרגיש, אבל אתה חושב שזה נקדחה. הקדוש ברוך הוא עשה לך מתנה. יכולת להיות לא מודע לעצמך ולא מבין את עצמך. וכשאתה אומר לאדם עצבני, אז למה אתה עצבני? אומר, אני עצבני? אני? למי אמרת את זה? הבנתי. זאת אומרת, הפגישה עם השני זה מה שעוזר לאדם להיות מסילת ישרים. זה רווח גדול. כי כל החיים שלך יכולת להמשיך לחשוב שאתה מושלם, שזה בערך קורה ל-99% פסיק, אני לא יודע כמה, של האנושות. אז צריך לדעת שמה שירגיז אותך בשוני של השני, זה בדיוק השיעור הגדול שריבונו של עולם בא לתת לך על מה שאתה. לכן רווח גדול והצלה יש לאדם בזה שהזוגיות שלו הייתה מתוך שוני. לא חייב להיות. יש זוגות ששניהם דומים אחד לשני. בסדר. אבל אם זה קרה, ואם הזדמן לך, והרבה פעמים אף אחד לא מתכנן את זה, גם בשידוחים לא מתכננים, תדעו לכם. חושבים שמתכננים, לא מתכננים. כי אף אחד לא מכיר עד הסוף את מה שהוא הולך להציג לשני. אם יזדמן לך, הקדוש ברוך הוא פתח לפניך אשנב גדול לשלמות העולמות. כמו שהוא בכלל בונה את כל העולם שלו על המפגש בין ערכים שונים, גם אתה זוכה להיות שייך לבניין עולם של אחדות. כן. יכול להיות. אבל אז זה דורש בדיקה מאוד גדולה. כלומר, יכול להיות שקרה דבר כזה, שזה מחלוקת. האם יכול להיות שיש שוני כזה שלא ניתן להתגבר עליו? שעד כדי כך קיצוני, שזה בכלל לא שייך. אבל זה שאדם התחתן, זה בטח לא היה מקרה. לכן עד שאדם יחליט בדעתו וברוחו שהשני כל כך שונה ממנו, שזה בכלל לא שייך, הוא צריך לשאול את עצמו, למה פעם זה כאן היה שייך? למה כשהוא פגש את פלוני, הוא היה מוכן להתחתן איתו? זאת אומרת, הכלל אומר, קודם כל, בדוק. תחקור, תהיה מוכן לעשות את העבודה. יכול להיות, אבל זה אז דורש הסבר גדול. למה בכל זאת זה קרה? גם מזה צריך ללמוד משהו. שאתה היית מוכן להתחבר לדבר שכל כך שונה, שזה בכלל לא שייך למדרגת ההשלמה. זה, גם זה, מזה אדם יוכל ללמוד הרבה. באופן כללי, כמעט בכל המקרים, זה שוני שאפשר, שמאפשר השלמה. לכן, גירושין, עם מיצוי העבודה, שכל אחד היה צריך לעשות. זה עם מיצוי. זה לא יכולנו להסתדר, היינו יותר מדי שונים אחד מן השני. לא מציתם. אם הייתם ממציאים, הייתם מצליחים. עוד שאלות? כן, ישוע. כשאתה פוגש בשוני, זה אומר שאתה צריך למצוא בשוני את מה שישלים אותך. כמו שני דברים שמתברגים אחד בשני. תמצא בשוני בדיוק איפה זה נכנס אצלך במידות הנפש, ובכלל במערכת החיים שלך. זה לא חייב שאתה צריך להשתנות. זה יכול להיות שאתה צריך לקלוט. השלימות של האדם זה לא דווקא להשתנות. זה לקלוט את מה ששונה ממני בי. אתה מבין? זה לא חייב שינוי. אתה נכון שבאותו רגע שאתה קולט בתוכך דבר שהוא שונה ממך, זה ישפיע גם על צורתך. נכון. זה עושה את הדבר השלם. אדם מגיע עם קוצים וחריצים, עם בליטות ושקעים. בא מישהו אחר, איפה שיש אצלך בליטה יש שקע, איפה שיש לך אצלך שקע יש אצלו בליטה. מצוין. אז זה לא חייב להיות שזה יביא לשוני. זה יכול להיות שזה אומר שאתה צריך לקלוט את הערכים שבשני. אבל לפעמים כדי לקלוט את הערכים שבשני, אתה כן צריך להשתנות. למשל, מידת הענווה. זה עבודה. זה לעדן את המידות. טוב, שלום.